אנחנו ממשיכים איתכם את מאמר בניין החברה העתידית, סעיף תת זין. אז סעיף תת זין, מה מדבר? הוא אומר שהעובדה היא שהיהודים שנויים על רוב האומות והן הולכים וממעטים אותם, הן הכנסייה שלהן והן החילוניות שלהן והן הקומוניזם שלהן, כלומר לא משנה מי, אין היצא להילחם כנגד זה אלא להביא מוסר אמיתי אלטרואיסטי בלב האומות. למה זה כך? מאחר וזה המהווה את התוצאה של החוק הכללי של הבריאה, שבה חלק הנשמות שמתלבש בעם ישראל בעולם שלנו היא שצריכה להביא לעולם שלנו את שיטת התיקון, ובאותה המידה שבה היא מפגרת לבוא, באותה המידה שזה מתעכב להגיע לעולם, אותה שיטת תיקון, אז באופן אוטומטי, אינטנטיבי וטבעי, אומות העולם מרגישות את השנאה למי שכביכול לא מאפשר להם לעשות בזמן, לבצע בזמן את תיקונם ולהתמלא בשפע העליון, ולכן האנטישמיות מהווה תופעה טבעית בעמים, אין מה להתפלא מזה ואין מה לדאוג שזה יעלם, ואין לדאוג שזה יעלם כי זה פשוט יישאר, ואין מה לדאוג לשום התפתחות אחרת למעט ההתפתחות הרוחנית, אלא להפך. ככל שהעם מפותח יותר, כך הוא ירגיש יותר אנטישמיות בתוך עצמו כהרגשה טבעית שלו ביחס לעם ישראל. ואת זה אנחנו רואים עוד מגרמניה. גרמניה הייתה המדינה המפותחת ביותר באמצע המאה ה-20, לפני מלחמת העולם השנייה, בסביבות שנות ה-30 של המאה ה-20, הייתה המדינה המפותחת ביותר. ודווקא בה אותה אנטישמיות התעוררה, ואותו הרצון, כמה שאותו הרצון זוק לתיקון במידת ההתפתחות שלו, כך באופן טבעי, באופן תת-הכרתי, מרגישים את השנאה לאותה הסיבה שהייתה צריכה להביא אותו לתיקון, למילוי. ואת השנאה לאותו גורם מעכב. כלומר, האנטישמיות תגדל, אנחנו רואים את זה משנה לשנה, כמה שזה הופך לטבעי יותר ויותר בעולם, אנחנו לא נברח מזה לשום מקום, אלא רק אם נתחיל למלא את משימתנו. כלומר, להביא לעצמנו ולאחר מכן לכל אומות העולם את שיטת התיקון, שיטת ההתקרבות לבורא. ברגע שאנחנו נעשה את זה, נתחיל לעשות את זה, ככל שנתחיל. לא חובה לממש את זה כבר עכשיו, אלא ברגע שנתחיל לעסוק בזה, אז ישר היחס אלינו מאומות העולם יחל להשתנות. נו, וכמובן שגם באותה מידה שבה אנחנו באמת נראה לכולם שיש לנו חוכמת קבלה שמדברת על בניין כל העולמות ועל הבאת המציאות והבריאה כולה למצב טוב יותר, אז באותה מידה אנחנו כמובן שנתפוס מקומנו המתאים של אותו עם הספר, העם שצריך להביא את האור לכל שאר העמים. נו, וזה למעשה הכל. יש שאלות? איך להתייחס לאנטישמיות ותופעות כאלו? בצורה מאוד פשוטה, זוהי הרגשה טבעית בעמים שמופיעה כתוצאה מחוסר מילוי המשימות שעלינו למלא. אותה הרגשה היא מתפתחת באגואיזם של שאר העמים, במידת התפתחות האגואיזם שלהם. כלומר, התופעה לא מדברת על כך, ההכרה לא מדברת על כך שעלינו לאהוב את אותן ההתהוויות, את אותן תופעות. זה רק מדבר על כך שעלינו לברר ולהסביר את הסיבות של אותן תופעות, ולעצמנו בראש ובראשונה, וגם לאחרים, כדי שברור הסיבה הזו ישמש להתחלת תיקון העולם. והניסיונות לסגור את העיניים, אולי להרפל את זה או להסכים עם זה, אז הם לא יעזרו אותם הניסיונות, מאחר והרצון האגואיסטי באומות העולם גודל יותר ויותר, ובאותם העמים שבהם אף פעם לא התהוותה אנטישמיות, כמו יפן או מלזיה או אני לא יודע מי עוד, שבכלל לא ידעו ולא שמעו על זה שום דבר, ועל היהודים, אז הם לא משנה שהם אף פעם לא נתקלו בזה. להם, אצלהם בפנים, בשורש שלהם, באגואיזם, ישנה את התחושה של זה, של מה שמפריע לאגואיזם להתמלא ולהיות בשלמות. ולכן אין נחיצות להתקל, שעם יתקל בעם, שהיהודים יהיו, יש כאלו תיאוריות שאם אנחנו לא היינו מתפזרים בין אומות העולם, אז לא היינו יוצרים שנאה. ישנם אלפי ימים שחיים אחד בתוך השני ושום דבר לא קורה תוך כדי כך, ושום שנאה קולקטיבית כזו. אין דוגמה אחת, אין שום דוגמה של שנאה קולקטיבית של כל האנושות לעם אחד שמרכיב שם כמה, אני לא יודע, נו כמה, איזשהו 0.1% מכל האנושות כולה. ובאופן טבעי, שהסיבה היא רוחנית. כן.
ככל שיש מדינה שמתפתחת, אז זה מגביר את רצינה ליהודים. וזה לא ברור לי למה, כי זה לא שם היהודים מתוקנים, ובטח שלא היה בתקופה של גרמניה, לא היו מתוקנים. אז למה צירה על היהודים?
כשאנחנו מסתכלים על גרמניה, גרמניה הנאצית, נדמה לנו כי מאחר והיהודים היו שם בפריחה, מאחר והם תפסו שם מקומות טובים, ולכן גם משכו את אותו השנאה מהעם השורשי, שכביכול לקחו ממנו את מקומות העבודה הטובים ואת האוצרות, אבל למעשה זה בכלל לא מה שמהווה את הסיבה. זה לחלוטין לא הסיבה. יש שם המון דוגמאות גם בעמים אחרים שתופסים אחד לשני מקומות כאלו ותופעות כאלה לא קורות. אלא זה תלוי רק בהתנגדות האידיאולוגית, בהתנגדות הרוחנית. כי אני לא רוצה יותר מדי להתעמק בשורש הרוחני של הנאציזם, אבל הרי זה לא סתם, זה לא פשוט, זה לא סתם שנאה, זוהי שנאה מבוססת אידיאולוגית ורוחנית, שבאמת עם מפותח כזה כמו העם הגרמני הצליח לבטא מעצמו, לנצל אותו. וזה מה שאנחנו רואים בעצם אצל כל האחרים. אתם עוד תראו, תחכו ותראו מה יהיה בארצות הברית. למרות שהיא כביכול, לפי מבנה שלה היא כזאת רבת לאומים ולא מדינה אחידה, זה לא משנה, כולם ביחד ישנאו את היהודים, כל מי שנמצא שם. שוב פעם, הכל תלוי בדרגת התפתחות האגואיזם באנושות. כמה שהאגואיזם הזה מתקרב יותר לנחיצות בתיקונו, כך באותו האגואיזם יותר ויותר מורגשת ההפרעה, של מי מהווה את ההפרעה, מה מהווה את ההפרעה בתיקון ומילוי האגואיזם. זהו, זה הכל. מההיסטוריה אי אפשר לדלות שום דבר וללמוד, מאחר וההיסטוריה היא מה שאנחנו תופסים מבחוץ כעין אלו שנתהוויות חיצוניות של סיבות פנימיות נסתרות מאיתנו. אם אנחנו לא נתעמק לעונקן של אותם הסיבות ולא נתחיל לעבוד עם אותן הסיבות, אז לא נוכל לתקן שום דבר חיצוני. אנחנו נמצאים עכשיו בפני תקופה חדשה, עלייה חדשה של אנטישמיות, שכמו בימיו של המשיח, הולכת להתעבוד בכך שכל העמים פשוט יתאחדו כנגד ישראל, ויהיו מוכנים להשמיד את העם הזה. לא שאיפשהו שם באום יצביעו על זה שאני יודע לבטל את הממשלה הזו. כמו שהאום הזה נוצר, אז ככה גם האום הזה יכול להתבטל, וגם הממשלה יכולה להתבטל כמו שהיא נוצרה. היום זה כבר די ברור שדבר כזה יכול לקרות. ואף אחד לא יתנגד גם יותר מדי אם דבר כזה יקרה. בזמן מלחמת העולם השנייה, גם כן, כל אותם העמים למעט גרמניה ידעו מצוין מה קורה, ולא עשו שום דבר כדי למנוע את ההשמדה. וגם היום, בשמחה רבה, הם השתתפו באותו, בתהליך, כדי, רק אם לא להתלכלך, אז הם יעזרו בשמחה. ושוב פעם, זה בכלל ייכנס לטון טוב יותר, של לקלל את עם ישראל, על כך שהוא פשוט קיים. וזה נכון, מאחר ועצם הקיום של עם ישראל בצורתו לא מתוקנת היא שמהווה את הסיבה לסבל כל האנושות כולה. את כל זה עלינו פשוט לזכור טוב טוב ולהבין את זה. אז אם כן, סעיף י' ז', אוקיי, סליחה, אין לנו שום דרך אחרת. אנחנו צריכים להבין את הסיבה ולתקן אותה בשורשה. כן, פשע. מה בעל הסולם, למה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר את המוסריות שהוא מדבר עליה, שהוא בונה אותה על בסיס האנושות כולה. מוסר האנושות כולה, כשהוא אומר את זה, אז הוא מתכוון לאותו עיקרון רוחני שעל פיו החברה העתידית תבנה את יחסי הגומלין בינה לבין עצמה ובינה לבין האחרים. עוד שאלה? לא שומעים אתכם. מי אשם בזה? לא שומעים, נו. טוב, אני אמשיך. אני לא יודע מה קורה שם. סעיף י' זין. אם היית חי באיש של פראים שלא תוכל לסדרם בדרך חוק כי אם מדרך דת, היית מפקפק בזה ועוזב אותם שישמידו זה את זה? כן, מבחינת אלטרואיזם. כולם פראים ואין שום תחבולה שיקובל עליהם אם לא בדרך דת. כלומר שיטת הקבלה. ומי יאסס לעוזבם לנפשם עד שישמידו זה את זה בפצצות מימן? כלומר, אין לנו שום דרך אחרת, אומר לנו בעל הסולם, למעט להתתקן, ואין דרך אחרת, מאחר והנשק מתקדם ומשתכלל יותר ויותר, האגואיזם גודל באופן מתמיד, השנאה ההדדית וסיבות להשמדת אחד השני רק מתרבות יותר ויותר, ואין שום דרך אחרת, אין שום נקודת מפלט אחרת לאנושות להגיע לאיזושהי הידמות, איזשהו משהו קרוב לחיים בטוחים, אלא רק בלהתחיל להסתכן. וזה מה שהוא אומר כאן, אם לא בדרך דת, זה מה שהוא אומר. שמצד שני, אני גם שומע הרבה פעמים שאומרים לי, נו, אין עוד מלבדו, חוץ מהבורא, אז איך הוא יעשה כך שאנחנו נשמין אחד את השני, איך דבר כזה יכול לקרות? הוא עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, מאחר והתיקון שאותו עלינו לעשות בנשמת אדם הראשון הכללית, היא, דרך אגב, אינה תלויה בכמות הגופים על פני כדור הארץ. פעם על פני כדור הארץ הזה, פעם היו 100,000 אנשים שהתקיימו, והם באופן תיאורטי יכולים לעשות אותו התיקון כמו שאותם 8 מיליארד יכולים לעשות היום. אז להשמיד שם 90% מהאנושות, זה לא יהווה הפרעה. כדי שלאחר מכן אותו חלק שיוותר מהאנושות יבצע, יגיע לאותו גמר התיקון, התיקון המוחלט, ויגיע למה שצריך להגיע. כלומר, דרך היסורים היא כוללת בתוכה את כל היסורים הארציים, גשמיים, כולל מוות, ואפילו יסורים בגיהנום, מה שנקרא. על זה נדבר בעתיד. גיהנום זה, כלומר, יסורים שאתה מרגיש בנשמה, בנפש, במדרגות הרוחניות, ללא קשר בגוף שלנו ולעולם שלנו. אז באופן מעשי, איך שלא נסובב את זה, אין לנו דרך אחרת אלא לעסוק בחוכמת הקבלה, בסביבה שלנו וגם מחוץ לה, בכל האנושות כולה, בצורה כזו שכל דרגות האגואיזם שנמצאות גם בעם ישראל וגם בשאר אומות העולם יוכלו להכיר את שיטת התיקון של האנושות. נו פאש, אתה תוכל לשאול שאלה? התענוג צריך לגרור, חוץ מאיסורים שדוחפים מאחורה, את אותם אלו שעדיין לא יודעים כיום על כך שקיים את אור הבורא שמתקן, מביא תענוג, ומה יכול לדחוף אותם קדימה, כי הרי ההתפתחות לא יכולה להיות רק מדחיפות מאחור בלבד. הרב עונה שההתפתחות הראשונית של האדם מתרחשת רק מתוך איסורים. כשיוצאים מתוך השאלה של מה הטעם בחיי, לשם מה אני קיים, לשם מה אני צריך את החיים הללו. כל השאלות הללו הן שמוביות את האדם לקבלה. לאחר שהוא מתחיל לפתור אותם בתוך קבוצה את אותן השאלות, אז ניתנת לו הזדמנות להתקדם קדימה, לא בהגדלת השאלות האלו, לא על ידי זה שהאיסורים הם שדוחפים אותו מאחור, אלא על ידי הגדלת המטרה, הבורא, מקדימה, ואז הוא משתוקק לבורא. כלומר, השלב ההתחלתי הראשוני של ההתקרבות עם המטרה היא מתבצעת תחת השפעת ייסורים, תחת אותן ייסורים שמתחילים להתהוות באדם, ואז כמה שיתמזל מזלות, כמה שהוא יוכל, בעיקר זה תלוי בסביבה שלו, בחברה שלו, אז הוא יתקדם על ידי המשכה קדימה, על ידי גדלות המטרה, ולהחליף את היסורים הבהמיים הגופניים ליסורי אהבה. או כמו שנאמר בפרי חכם, סליחה, בהקדמה לספר הזוהר, הפחד הקיומי הוא הפחד לעתיד, או הפחד לעתיד הרוחני, בעולם הרוחני שלך, התחלף בפחד, ביראה, יראת אהבה. האם אני עושה מספיק, בפחד של האם אני עושה מספיק בהשפעה לבורא. וזה בספר הזוהר שכתבתי, יש את זה גם. ברוסית יש את זה גם. זה בעצם המצווה הראשונה. שלושה יסודות הם להתפשטות האמונה. הראשונה היא סיפוק תשוקות, השנייה היא הוכחות, והשלישית היא תעמולה. סיפוק תשוקות, מה הכוונה סיפוק תשוקות? כלומר, התפשטות האמונה תלויה בשלושת התנאים הללו, שלושת היסודות הללו. בכל אדם, אפילו בחילוני, יש ניצוץ בלתי נודע, תובע התייחדות עם אלוקים. וכשהוא מתעורר אותה, לה הוא קורא תשוקה. וכשהוא מתעורר לפרקים, מעורר באדם תשוקה לדעת את האלוקים או לכפור באלוקים, והיינו הך. שלמעשה זה אותו הדבר. כלומר, אותה כפירה באלוקים היא מתרחשת מאותו הניצוץ. הכפירה באלוקים באה מן הניצוץ הזה. כאילו לזה הניצוץ אין לאדם יחס כלל לאלוקים. אלא חי ללא מחשבות כלל לאלוקים, לא לשלילה ולא לחיוב. כלומר, לא משנה איזה יחס יש לרוחניות, לבורא מופיע אצל האדם. אם פתאום הדבר הזה פתאום נבער בו, לא משנה איך. אם זה קיים, אז כבר אפשר לדבר עם האדם. לא משנה אם זה שלילי או חיובי, אין לזה שום חשיבות. לפעמים, אם אנחנו צריכים לשם ההפצה לעורר דווקא גלים שליליים, תגובות שליליות, אז גם כן יכול מאוד להיות שטוב יהיה לעשות את זה. הדבר החשוב יותר זה שהרצון, ההשתוקקות תגדל. מאיזה צד חיובית או שלילית, מבחינת הביטוי החיצוני, זה לא משנה. ואם יימצא מי שיעורר בו סיפוק תשוקה זו, יסכים לכל. כלומר, אם הוא ימצא מקום שבו יהיה הסבר, שיטה, ספרים שידברו על איך למלא את אותה התשוקה שלו, את אותו הרצון שלו, להתאחדות, להכרה, לקשר עם הכוח העליון, אז יסכים לכל. כלומר, מה הדבר החשוב ביותר עבורנו? אנחנו צריכים קודם כל למצוא אנשים שיש בהם יחס כלשהו לבורא, חיובי או שלילי, אבל לבורא, לא באופן מכני שם לעשות מצוות או ללמוד אותו באופן פילוסופי, גרידה, אלא מתכוונים לאנשים שיש להם רצון, השתוקקות, מה שנקרא תשוקה, כמו שהוא אומר כאן, כלומר משהו רגשי, איזושהי נקודה רגשית בתוכו, נקודה שבלב. ואז אנחנו צריכים לפתח את הרצון הזה ולהתייחס דווקא אליו. עוד יש להוסיף על זה עניין השארת הנפש. כלומר, שמראים לאדם שישנה שיטה שבעזרתה אפשר לפתח את הרצון הזה ולמלות אותו. עוד יש להוסיף על זה עניין השארת הנפש. כלומר, שהכלי שלך, שאותו אתה מפתח, הוא נצחי, ואין לך לנברוח ממנו. ואותן השאלות שאתה עכשיו פותר, הן שאלות שלמעשה אינן עוברות מן החיים שלך. אתה ממשיך לחיות בתוכן, אותו הכלי שהרגע תיקנת, שאיתו אתה ממשיך את הדרך הנצחית, ואתה צריך לצאת עכשיו לדרגה שבה אתה פועל באופן סולידרי עם אותו הכלי, מתאחד איתו, כשאתה מקרב את עצמך, קושר את עצמך כל כך, עם אותו הכלי נקשר לנשמה, ולא עם הגוף, אפילו שאם הגוף הזה מתרכב כמו אותו זרע חיטה, נרכב, אז אתה מרגיש בתוך אותו הכוח האינפורמטיבי הזה, בתוך אותו החלק שנקרא נשמה. ואז, בכזאת צורה אתה מרגיש את הקיום את הקיום הנצחי שלך. אתה טובל בגוף הזה, מתלבש בגוף, ושוב פעם, אולי נעלם, אבל שוב פעם יש לך תמיד אותו הקשר עם התנועה הנצחית שלך. אם ניתן להסביר את זה לאדם, אז כמובן שהרצון שלו להתעלות, לתפוס בנשמה שלו, ייתן לו, יכריח אותו באיזושהי צורה להתייחס בתשומת לב גדולה יותר לקבלה. וכך גם שכר עולם הבא. הכוונה היא לא סתם להרגיש את התנועה הנצחית והחיים הנצחיים והזרימה הנצחית, אלא להרגיש את זה כממלא, כנעים באופן תמידי, כמשהו שנותן לך התפעלות ודוחף אותך קדימה כשאין עייפות ואין אלו שהם אכזבות, איך להגיד אכזבות ברוסית? שאין אכזבות, אין דיפרסיות וכך הלאה, אלא באופן מתמיד תנועה בעלת תאוצה גדולה יותר ויותר. וכן כבוד הפרט ושכר לאומי, שאדם יהיה תפארת האומה. כלומר, הפנייה למתחיל צריכה להיות, יכולה להיות בכל הרבדים, בכל הסוגים, רק כדי לעורר בו את בסופו של עניין את ההגדרה, את אותה הרגשת התשוקה לבורא, ובאיזושהי צורה להוציא אותה. אולי על בסיס אגואיסטי לחלוטין שזה יהיה בנוי אפילו, על מה שאדם מבין ועל מה שנגיש לו. רק לאחר מכן, מדרגתיות, הוא רק יתחיל לראות שלמעשה רכישת העושר האמיתי זה רכישת תכונת ההשפעה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה הוכחות. הוכחות הן שאין קיום לעולם זולתו, מכל שכן בימי פצצת האטום. כלומר, בצורה כזו פשוטה בעל הסולם מדבר על זה, שאנחנו נמצאים עכשיו בכזה מצב שבו כל אחד בעבור זמן מסוים יוכל לרכוש כאלו נשק, כזה נשק להשמדה המונית, שאם אנחנו לא נדאג לתיקון של כל אחד ואחד, מה של כל הראשים באנושות, אז כל האנושות תימצא באותו הפחד וחוסר הביטחון בכל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, אין לנו שום דרך אחרת, שום נקודת נפלט אחרת, של לא להתרחק ולא איכשהו להתגונן ולא לעשות שום דבר עם העתיד שלנו, רק אלא אם כן אנחנו נעסוק בחינוך סיסטמטי ואישי של כל האנושות כולה. כי בקרוב נגיע לזה שפצטת אטום יוכל לרכוש כל אחד. אני לא מדבר כבר על קבוצת אנשים, אבל הוא שהוא כסף גדול או משהו כזה, אלא כל אחד. שהאנושות תרגיש את עצמה כתלויה בכל אחד ואחד מחבריה. דמיינו לעצמכם עד כמה זה בכלל דבר לא יאמן, ובהדרגתיות נגיע לזה. באותה עמידה שבה אנחנו נתפתח הלאה באופן אגואיסטי ולא נתקן את האגואיזם. בכל יום ביומו שבו האגואיזם שלנו גודל ואנחנו לא מבצעים את הניסיונות לתקן אותו בהתאם לכך, בהתאם לכך האגואיזם מקבל את גדילתו לעבר אמצעי השמדה המונית גדולים יותר ויותר. וזה דבר שקורה בכוונה, כדי לדחוף את האנושות, מה שנקרא בעזרת המקל לכיוון העושר, כי אם לא יצא בדרך אחרת, בדרך של ייסורים. כן, ניו יורק. רב, אפשר קצת יותר בבירור על המינוס שדיברת עליו. ההשתוקות שהיא סיפוק תשוקות או ביחס לבורא או השלילה שלו, לא חשוב לנו באיזה אופן אנחנו מעוררים באדם את היחס לבורא, העיקר שזה יתעורר. הבורא לחלוטין לא לוקח בחשבון את הכיוון של הרצון, מובנים לו כל ההתעוררויות של האדם בלב האדם עוד בטרם האדם מכיר משהו, והיות והרצון והמסכים על הרצונות האלה, הכוונות כלומר, נמצאים בשליטת הבורא, אז ביחס לבורא אין שום משמעות מה אנחנו חושבים, מה אנחנו עושים, איך פועלים, כל זה נוצר על ידו ולא על ידינו, לכן בכלל השאלה כזאת לא, היא לא רלוונטית. כאילו, מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני מייחס לבורא, זה סך הכל מה שהוא מלכתחילה מכניס לתוכי. לכן אין כאן שום שאלה איך אני מתנהג ומה אני חושב, איך אני פועל ביחס לבורא. השאלה היא על היחידה, היא על התוספת ערך של מה שנקרא עד כמה אני בכוחות עצמי יכול לחפש דרך החברה הסובבת אותי תוספת התעוררות, תוספת השתוקקות אל הבורא, מה שנקרא, על חשבון החברה הסובבת אותי. כאן אנחנו נתקלים במושגים של מהו היופי. יופי זה מה שמקובל, מה שמקובל בחברה הסובבת כערך מוחלט של הנעלה. זה לא מה שאני מעריך בעצמי. אם אני מעריך בעצמי, אז אני יכול לאהוב או להשתוקק למשהו שבעיני האחרים לחלוטין אין בו שום ערך או ביטוי. ואנחנו ככה אומרים, תראה, כל אחד, לכל אחד, הוא מוצא חן בעיניו משהו משלו. כמו גבר לאישה, או מה הוא בחר שם, מה מוצא חן בעיניו. זה לא נקרא יופי. יופי זה מה שאני מתעורר מהחברה, החברה היא נותנת לי את הרף הזה, את האטלון הזה. יש לי תחילה השתוקקות קטנה אל הבורא, ואחר כך החברה צריכה להוסיף לי את זה, לשכנע אותי שזה יפה, שזה ערכי, שעבור הרצון שלי זהו מילוי. ועם זה מתחשב הבורא, עם אותו רכש שאנחנו קיבלנו, עם אותה תוספת השתוקקות שיכולנו לפתח בנו תחת השפעת החברה הסובבת. ישנו הרבה מאוד כאלה הסברים אנושיים אפילו, אבל נו, מתי שאנחנו נגיע לזה, כן. בסופו של דבר, כל העבודה שלנו היא מסתכמת בלעורר באדם יתר השתוקקות על הבורא, תחת השפעת החברה הסובבת. שככל שיהיה לו יותר השתוקקות לבורא,
השתוקות לבורא אפשר לעורר על ידי א', נו, לא א', אלא אחד מהעקרונות זה סיפוק תשוקות, שרק שם אתה תמצא את ההשקטה הפנימית הזאת. השני זה, אם לא להשתוקק אל משהו טוב, אז תדע שמאחורה יש משהו אטומי נורא שעומד מאחוריך עם סוף מר. והשלישי זה התעמולה, שלכן צריך לקחת אנשים שיפיצו את זה, כלומר או ההשתוקקות קדימה על ידי, או ההתקדמות על ידי השתוקקות, או הפחד מהאיסורים האטומיים. זה, אלו הם שני הכוחות המושכים קדימה ודוחפים מאחורה, יותר מזה אין. ובשלישית הוא אומר, זה תסחור אנשים שיודעים באיזה אופן לאבד את החברה בצורה פרגמטית לחלוטין, תשלם להם כסף ושהם ייתנו לך, נו, איך להגיד, חברה כזאת היא טובה, פרסום טוב למה שאתה חושב שהוא נחוץ, וזהו. אבל הרעיון, יש רק שני רעיונות, ההשתוקקות קדימה והפחד, מה שיכול להשיג אותנו מאחורה. בשביל שווה להיזכר בכל המלחמות וביתומים שרוצים לקבל, כלומר הכל טוב כדי לקבל, שבאדם יתעורר תשוקה כמשהו רצוי או כמשהו בורח ממנו, ואז לאדם לא יהיה קשה להקדיש לזה את כל חייו כדי להציל את עצמו, כל חייו כדי להציל אותו מחיליון ומן הכאבים הנוראים. כל שכן אדם צעיר שעוד לא תמתם ליבו מחסרונות על עצמו, ודאי שיעזור זה בכל נפשו ומאודו. כלומר, כדאי לפנות יותר אל הצעירים מאשר לסקנים, כיוון שלסקנים ההשתוקקויות האלה הן כבר חצי קבועות כאלה. נו, רק שאיכשהו ככה בנוחיות קצת לספק את עצמי, אין את הרומנטיקה, כאילו, זאת שקיימת אצל הצעירים. והזקנים כבר הם דואגים רק לזה שבאיזשהו אופן להרקיע את עצמם ליום שחור או ליום המיטה. כן. מוסקבה. מקייב, שאלה. אם בהתאם לבעל הסולם יש לנו שלושה יסודות להתפשטות, אז השאלה במה מסתכמת החוסר יכולת שלנו בהפצה? למה נותנים לנו לעשות אותו בצורה מזערית? איזה מין היסודות אנחנו לא משתמשים בו בצורה נכונה? כאשר אני שאלתי את הרב את אותה השאלה, למה באופן כל כך, למה לא הולך לנו כל כך בהפצה? אני מוכן לנסוע, לתת הרצאות, להסביר. אתה מתאר לעצמך, זה היה לפני 25 שנים, אמר. אז אני קיבלתי תשובה מאוד פשוטה. להסביר, לתת הרצאות, לעשות משהו אפשר לאנשים שיש להם נקודה שבלב. והנקודה הזו שבלב, הוא ככה אומר, אי אפשר לקנות את בית מרקחת. או שהיא קיימת, או שלא. בהדרגה, עם כל שנה, היא נבערת, היא מתחילה לבור ביותר אנשים. אבל אם היא לא קיימת, אז אין. מגיעים אלינו הרבה אנשים, אבל מגיעים אנשים לא עם נקודה שבלב, לא עם השתוקקות לבורא, אלא עם כל מיני רצונות אחרים. יש שם להסתדר יותר, להשפיע, לשלוט. כלומר, הם מחפשים לא את ההתפתחות במרווח הרוחני הזה שלהם, אלא במסגרת האנושית של העולם שלנו. הם רוצים לקחת את הקבלה כדי לסגשג בעולם הזה. ואז עבורם הלימוד הזה הוא הופך לרע. אנחנו רואים את זה מה שראינו בקבוצה של מוסקבה. בגדול ובקטן אנחנו רואים את זה בכל מקרה פרטי, כאשר האדם מגיע ואחר כך הולך. כיוון שמגיע, כדי לנסות כאן למצוא את אותם הכוחות שבעזרתם טוב יותר להסתדר בעולם הזה, והקבלה לחלוטין לא מיועדת לזה כדי להסתדר טוב יותר בעולם הזה. היא להפך, היא מראה לאדם שאין לנו מה לעשות בעולם הזה מלבד להתקיים, שלא יעזור לך עבור הילדים שלך לשים להם מיליונים בצד. לא יעזור, זה לא ייתן שום דבר. הרי אתה לא יודע למעשה מה יקרה מחר, והעולם של היום במיוחד בנוי ככה. כלומר, האנשים שנשארים אצלנו הם למעשה אלו שיש אצלם את הנקודה שבלב, ולכן לא צריך לעכב את האחרים שילכו, אנחנו לא צריכים אותם, הם יבואו. טוב שהם באו, אנחנו נתנו להם מספר ספרים, הם שמעו קצת, זה הכל נשאר בנשמה. ולאט לאט או בהדרגה תגיע לזה שלחלק ההכרתי של התיקון שלה. אבל זוהי אותה הדרך שאיך להגיד, זה אותו הקצב שבו אנחנו יכולים להתקדם. אי אפשר לעשות שום דבר. אני אישית לא מסתכל על זה כמשהו שלילי. דרכי עברו אולי אלפי אנשים, ללא ספק אפילו. אחרת לא יכול להיות. אבל אני לא חושב שהם נעלמו. הם בטוח קיימים. וחיים, יש כאלה שחיים עדיין בעולם שלנו, כאלה שכבר לא נמצאים בעולם הזה. לא חשוב. הם קיבלו את ה... הם ניזונו מהרעיון הזה, האינפורמטיבי, האנרגטי, וזה חי בהם, ומתפתח. ככה שלקרוא למצבים שלנו, לעבודה שלנו עם החברה הסובבת, כחוסר הצלחה, אני לא יכול להגיד שזה ככה. האדם עושה את מה שהוא יכול לעשות, והתוצאה זה כבר לא עליו. אותו הדבר עם הדרך הפרטית שלנו, ואותו דבר עם ההפצה. כאשר הסתכלתי על הרבש, אני יכול להגיד רק דבר אחד, אם אנחנו מביטים עליו, אל רעיון ההפצה, הוא התייחס מאוד מאוד בזהירות. כלומר, אני מלכתחילה, הייתי אומר לו, אני עובר לתל אביב, מעביר איזה שהן הרצאות, עבודות, איך לברר בירורים, הנה כתבתי את הספר הראשון, השני, שלישי שלי, אני רוצה להדפיס אותן. הוא בירך את זה, אבל מאוד מאוד בזהירות, הוא... כמובן רצה את זה, לא יכול להיות שמקובל לא ירצה את זה, ביודו שזהו האמצעי היחיד של התיקון, של השיפור, שרק זה, לזה מצפה הבורא. המקובל לא יכול לא לרצות כאלה פעולות. אבל הוא התייחס לזה בצורה מאוד זהירה. וככה להגיד, נו, ברצינות, לא בהתפעלות, אלא דווקא בצורה מאוד רצינית כזאת. אני לא יודע למה, אבל אתם יכולים לראות עליי, ובהתאם לכמה שאני מעורר את כולם להפצה, אני בו זמנית גם לא מצר על כך שסך הכל אנחנו בעולם שמענו מספר אלפים מקסימום שמתעניינים בכל זה, ולא יותר. נו, אז מה? אף אחד לא אמר שצריכים להיות יותר מזה. ייתכן מאוד שזהו אותו החלק, שהמספר אלפי אנשים שהתאספו, ויספקו לך את החברה העתידית. התקומה, הרנסנס, החלה מ-150 אנשים. למה התקופה של הקבלה לא יכולה להתחיל מאותה הכמות של האנשים? רק שאנחנו צריכים עכשיו, מלבד ההפצה, לדאוג גם לזה שבינינו ייווצרו כמות גדולה של מקובלים, ישויות מתוקנות רוחנית, שיוכלו כבר ליצור את החברה העתידית הזו. ניו יורק, שאלה. שאלה כזאת. אותה השתוקקות שמדובר עליה. האם קיים קשר עם דלת דרגות התפתחות הרצון, ואם קיימים, האם זה בעל אופי אינדיבידואלי או שזה קשור להפצה כללית. אנחנו צריכים להתייחס להפצה כפי שאמר לנו בעל הסולם, כלומר מצד אחד לפתח את הכוח המושך שבקבלה, להראות עד כמה היא יכולה להביא לאנושות תועלת, ומהצד השני להורות על זה שבזמננו, אם אנחנו לא מתקנים, אנחנו הולכים יותר ויותר אל הסבל, וזהו, יותר מזה אין מה להגיד. הלאה, הנקודה הבאה, יוטט, מחמת תאוות הרכוש נמצא, אשר הקומוניזם האלטרואיסטי, החברה האלטרואיסטית, אי אפשר יבוא זולת בהקדם הקומוניזם האגואיסטי. כמו שהוכיח כל החברות שרצו לייסד קומוניזם אלטרואיסטי מטרם המרקסיזם. אלא אתה, אחר ששליש העולם כבר הניחו יסודותיהם על משטר קומוניזם אגואיסטי, אפשר להתחיל לייסד קומוניזם אלטרואיסטי בר קיימה על בסיס דתי. מה הוא רוצה כאן להגיד בזה? במילים אחרות, אפשר כאן להבין את זה כביכול לא נכון. איפה השליש האנושות הזאת שהיא שמה את היסודות לאגואיזם הקומוניסטי? לא קיימים, קיימים למעשה. אנחנו נכון להיום, אם היינו עושים משאל של דעת הקהל בכל העולם, כל העולם היה מסכים להיות בקומוניזם אגואיסטי. נו, זה טוב ואין סכנה. זה בטוח. מה הוא אומר? שבזמננו אנחנו מתחילים להתקרב להכרה של זה שהכרחי להתקן ביחסים הדתיים בין כולנו כדי שיהיה לנו טוב. הקומוניזם האגואיסטי משמעו שבואו נבנה כמו קיבוץ כדי שאנחנו לא נעבד ויהיה לנו טוב. משק שיתופי כזה. בלי שום בורא. או שאולי אנחנו ניקח אותו בחשבון שמה מדי פעם כדי שיעזור לנו כאן. זה נקרא קומוניזם אגואיסטי. מזה מתחילים האנשים את התנועה שלהם קדימה. וצריך ורק אחר כך בהדרגה, מלא לשמה ללשמה, להעביר את אנשים בהדרגה כבר להבנה של למעשה הקשר בין האנשים. אם הוא רוצה להיות, אם רוצים לחיות בביטחון, במילוי גמור, הם צריכים להיות ביחסים בין האנשים על בסיס האלטרואיזם הגמור, שהוא לא אגואיסטי אלא אלטרואיזם גמור, אז כל אחד יהיה בטוח בזה שכולם הם ערבים לאושר שלו, שכולם חושבים רק על זה שיהיה לו טוב, והעיקר זה שלמלא את התנאי הזה ניתן רק אם אנחנו בזה מכילים לתוך זה את תמונת הבורא. כלומר, מן אותה נקודת מבט אגואיסטית, כדי שהחברה שלנו יהיה לה הזכות לקיום, אנחנו מחויבים בה שיתקיים הבורא. כלומר, מכל הכיוונים אנחנו מגיעים לזה באופן אגואיסטי לחלוטין, מסבירים את כל זה לעצמנו ולאחרים, שכדאי לנו לעשות את זה חברים, וגם ביחסים בקבוצה, ולכלול את היחסים בורא. ואחר כך, תחת השפעת השיטה עצמה, תחת השפעת האור העליון, אנחנו נתחיל להבין שהעיקרון של האלטרואיזם השלם, שהוא בלי יחס לאדם, בלי שום שכר מצד האדם, בלי שום תגמול מצד האדם, העיקרון הזה הוא למעשה הרווחי והכדאי ביותר. תחילה בעיקרון האלטרואיסטי הזה אנחנו רואים את הרווח האגואיסטי עבורנו. זה נקרא שבאנושות הלא לשמה והלשמה קשורים יחדיו. כלומר, אני הייתי רוצה להיות אלטרואיסט כיוון שבאופן כזה אני נפטר מהאגואיזם שלי ולא יחווה יותר שום דבר רע, כיוון שאת כל הרע אני חווה באגואיזם שלי, כיוון שאני רוצה, אז טוב יותר אם אני לא אחשוב על עצמי, על מה שאני רוצה. זה דומה לזה של איך האדם מעשן, חווה תענוג, פתאום אומרים לו שהאישון הזה הוא מעורר בו מחלה נוראית שגורמת למוות. מה הוא היה נותן כדי להפסיק עכשיו לרצות. כלומר, להיפטר מהאגואיזם, כמה שהוא עכשיו, מה הוא לא היה נותן עכשיו כדי להיפטר מהרצון האגואיסטי הזה? בשביל מה? בשביל להיות בריא. כלומר, הוא שם את עצמו במדרגה העליונה יותר, שבה הוא מקריב את הרצון, הוא מוכן להקריב את התענוג שמביא לו נזק כלפי המדרגה הבאה העליונה יותר. ומהנזק הזה הוא לא יכול לברוח לשום מקום. אותו הדבר אצלנו. לכן, בשביל להתקדם, אנחנו צריכים להשתמש לחלוטין בכל האמצעים הריאליים הגשמיים, והם צריכים לפעול באופן ברור. לכן הוא אומר שוב בנקודות הקודמות שתיקח כף חד תיקח כאלה שיפרסמו לך את זה, תשלם להם כסף, הם יודעים איך למשוך את האנשים לזה, גם אם רוצה וגם לא רוצה, הם יודעים איך לסובב אותו ככה, ואתה תעשה אותו דבר, למה? כיוון שאתה באופן כזה נוטע זרעים ממילא את זירי הקבלה באנשים, הם יבואו, הם יקראו משהו, הם איפשהו ישמעו משהו, זה יעורר בהם יתר השתוקקות, התפתחות שהיא יותר, שיש בה יתר השתוקקות, שווה לעשות את זה. חשוב לתקן ששום אדם לא יתבע צרכיו מהחברה, אלא שיהיו נבחרים לכך שיחסרו מחקור כל אחד ויחלקו אותו לכל אחד ואחד. ודעת הציבור תוקיע את התובע לעצמו איזה צורך, לאיש גס ומנובל כמו גנב וגזלן של היום. ולפיכך תהיינה מחשבותיו של כל אחד ואחד נתונות אך להשפיע לזולתו. כתב הכל חינוך המחשיב את זה, מטרם ירגיש חסרונות לעצמו. כלומר, מצד אחד יהיו אנשים שהם יעקבו אחר מה חסר לחברה, לכל אחד מהם. מצד שני, החברה היא תדאג לזה שלתת לכל אחד את מה שנחוץ עבורו הכרחי. החברה תדאג לזה שכל אחד לא ירצה או יקבל את מה שמעל הנחוץ לו. כדי לתת לכל אחד צריך לחקור מה יש לו, כדי שיהיה לו את כל מה שהוא רוצה, אבל במידה של שבה הוא מתוקן. הבסיס על זה, כיוון שאנו רואים שבמידת הצריכה אנו שווים לכל החי, וכן כל המעשים הבזויים שבעולם באים מן הצריכה, ולהפך, אנו רואים שכל המעשים המאושרים שבעולם באים ממידת ההשפעה לזולתו. לפיכך, יש לנו לקמץ ולדחות המחשבות של צריכה לעצמו, ולמלות מחשבותינו רק במחשבות של השפעה לזולתו, שזה ייתכן באופן הנ"ל. ויש לזכור שאם רוצים לקפוץ על השולחן, צריך להכין עצמו לקפוץ הרבה למעלה מן השולחן, והסופו לקפוץ על השולחן. אל אם ירצה לקפוץ רק על רמת השולחן, אז ייפול למטה. כלומר, מה הוא אומר כאן? שאנחנו צריכים כאן, בכל דרך להבין את הנחיצות של האדם, לקחת את זה בחשבון כדי לא לטעות, לא ללכת בעקבות האגואיזם העצמי. כן, פאשה. מקייב. מה זה האנשים הנבחרים האלה, ובהתאם למה הם יוכלו? מתקע אינטרנט, אני מבין. צריך בכל זאת לעשות ככה שאותה הקבוצה שואלת שאם ניתן מיד זה יעבור לשידור הישיר, לתרגום הישיר, אז לא יהיו לנו כאלה קפיצות. או ניו יורק או מוסקבה, אנחנו רואים שכעיקרון שתי הקבוצות האלה הן השואלות, השאר יותר מקשיבות, שותקות. אני לא הבנתי את השאלה שלו. כן, מושי. הוא כותב שהאנשים יחקרו את מה נחוץ עבור האדם. מה זאת אומרת מה שנחוץ עבורו? מה שאנחנו תמיד אומרים לאדם, שהאדם שם חסר לו מצב רוח, או שהמשמעות היא נחוץ בכל הרבדים? לא, כאן הכוונה היא ברובד החומרי של האדם לכל הנחוץ לו. על הרוחני לא מדובר כאן בכלל. הרוחני זה דאגה אחרת לגמרי, וכאן לחלוטין זה לא ניקח בחשבון. בעל הסולם כאן מדבר על הקומוניזם הפרגמטי. פרגמטי, כלומר, על העבודה הברורה על האדם, על החינוך שלו, על ולא על הקשר שלו עם הבורא, או על העיבוד שלו מצד החברה שבו הוא נמצא. לא. כלומר, על המילוי של האדם באופן רוחני בחברה הזאת, לא. זה, בחברת המקובלים על זה הוא לא מדבר כאן. כל המאמר הזה, הוא לא מדבר באיזה אופן, הוא מדבר על איזה יחסים צריכים להיות, הוא מדבר על באיזה אופן אנחנו צריכים להתאסף, ללמוד בינינו היחסים כדי שנלך מעלה. זה מאמר שהוא לחלוטין לא על זה. כיוון שהעיקר זה כאן, זה פשוט מראה את הפרגמטיקה עצמה של החברה. את המבנה עצמו ברמה של העולם שלנו, לא הפנימי של האדם, אלא ברובד הפיזי. טוב, בזה אנחנו נסיים. אני מאוד שמח שהצלחתי להביא את השיעור הזה לסיומו. נו, איזה הודעות יש לנו שם?